לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. אלה המשך של מנהגים של עובדי עבודה זרה. לפני כן ראינו לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תעוננו. אז בהקשר הזה של מנהגיהם של עובדי אלילים, גם מופיע הדין של לא תקיפו פאת ראשכם, שככה היה דרכם של עובדי עבודה זרה. זאת אומרת שיש מצווה לגדל פאות. כן, זה מכאן המצווה, לגדל פאות. לא תקיפו פאת ראשכם. כשאדם מגלח את ראשו על אוזנו, אז אין לו פאה, וזה הוא דומה לכהני עבודה זרה, שכך היה מנהגם. גם היו נוהגים לעשות קורחה. עד היום הזה, הכמרים הנוצריים עושים את שני הדברים ביחד. הם גם מקיפים את פאת הראש וגם עושים קורחה, ואז משאירים עיגול כזה של שערות מסביב לראש. כן? עיגול. כי מצד אחד הם משווים את הצדעים, מצד שני גם מקריחים מלמעלה. נשאר איזה פס. מה ההיגיון של ההתנהגות הזאת? כן, הם רוצים להקדיש את שערם ליראתם. זה הכוונה, זה ההיגיון של הדבר הזה. לכן התורה רצתה למנוע את זה מאיתנו, ולכן אסרה. נוסף על כך, יש גם צד חיובי בדבר, שגידול הפאה או גידול הזקן, זה מהדברים המציינים את האומה. כלומר, כל אומה יש לה סימני היכר, וסימן ההיכר שלנו הוא בין היתר גם באופן גידול השערות שלנו. אם כן, שאין להקיף או להשחית את פאת הזקן. מה זה להשחית את פאת הזקן? אז כידוע, כבר אמרו הפוסקים שריבוי דעות יש בזה. יש חמש מקומות בזקן שהם בכלל פאת הזקן, וכיוון שהדבר הזה לא לגמרי מבורר כדי לצאת ידי חובת כל השיטות, אז כתב מרן שלא לפגוע בזקן, כלל. מה זה לא לפגוע בזקן? אין הכנה שלא להתגלח. אין הכנה שלא להתגלח בתער, כן? במכונה, נהגו להקל. מי שרוצה להקפיד כדעתם של המקובלים, אבל זה כבר לא מחייב את כל אחד, כן? מה שזה מחייב רק מי שנוהג מנהגיו על פי הסוד, אז שלא יקצץ גם בזקן כלל וכלל, למרות ש... דבר זה הוא לא לגמרי פשוט, גם לפי הזוהר. כתוב, הרי על מה זה בנוי כל הסיפור הזה? שכתוב בזוהר, ואילה למען דשלח ידוי בדיקנה קדישה. אוי לו למי ששולח את ידו בזקן הקדוש. אז קודם כל, פשט לשלוח ידו בזקן, הכוונה להרהר באותה מדרגה של גילוי אלהות הנקרא דיקנה, קדישה. לא מדובר על הזקן של האדם. אבל גם אם נאמר שיש הקבלה בין הזקן של מעלה לבין זקנו של האדם, לא ברור מה זה שלח ידוי. במספריים זה נקרא שלח ידוי. רבי חיים מבריסק, רבי חיים מבולוז'ין, סליחה, היה אומר בתער, הוא הגיע בזוהר שלו, בתער. אבל בלי תער, זה לא כך ברור. באמת, יש מקובלים שנהגו לקצץ את הזקן, ועד שישאר רק סנטימטר, משהו כזה. מקובלי איטליה בכלל היו מתגלחים, ביניהם הרמח"ל. היו מגולחים לגמרי, מפני שהם אמרו שבגלות אין עניין דווקא לגדל זקן, אלא להפך. לכן הרמח"ל, הקדוש, היה נראה כמו צעיר משכיל מתקופת הרנסנס באיטליה. לבוש בגדי רקמה, מגולח, צעיר כזה. בכלל, מי שהיה רואה אותו לא היה מבחין שפה מדובר באדם קדוש עליון, למרות שזה אכן מה שהוא היה. מה? הוא נפטר בן 40, זה נכון. את מסילת ישרים הוא כתב ביותו בן 27. זה כבר מבוגר מאוד. זה היה כמעט אחרי כל הספרים שלו. הספר הראשון שלו הוא כתב בגיל 15. זה נקרא 10 פרקים שהם תמצית של תורת הארי. הארי. כן. לא קטן. כן. אולי נפרש את מאמר הזוהר על הזקן התחתון? לא. אם אתה תראה שם בתוך מה, הזוהר עצמו, על מה הוא מדבר, הוא מתאר שם את הזקן של הפנים דווקא. ואין מה לעשות. טוב. אז זה מה שכתוב כאן. לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. לכן יש להצטער הרבה על האופנה האחרונה של גילוח כל הראש. אצל צעירי צוננו, שאינם מבחינים בזה, שהם עוברים בזה על איסור של לא תקיפו פאת ראשכם. גם זה שמשאירים בפאה משהו שעם מיקרוסקופ אפשר לראות שיש כמה שערות שם, זה גם לא בסדר. צריך שיהיה אפשר לתפוס ביד תפיסה מינימלית, כן? אפשר לתפוס, מה יש, מה, אז כמה שערות זה, אז תזיע קצת, מה, פה תזיע קצת. בסדר? עד איפה אגב הפאה? אז יש בזה שתי שיטות. יש שיטה שאומרת שעד אמצע האוזן, יש מי שאומר עד תחתית האוזן. אז יש מי שכתב, דבר שאני לא מסכים איתו, תודה רבה, יש מי שכתב שצריך, כיוון שזה מחלוקת בדאורייתא, צריך להחמיר, ספק דאורייתא לחומרה. אבל מתי אומרים ספק דאורייתא לחומרה? כשלא הוכרעה ההלכה, אבל ההכרעה היא שעם ישראל לא נהג דווקא לגדל את הפאה עד סוף האוזן. אז כך שעד אמצע האוזן זה גם טוב. עכשיו, יש לפי הקבלה, אבל זה רק לפי הקבלה, זה לא מחייב כל אחד. עכשיו, יש איזו פינה בעצם פה של הלחי, יש זווית. אז האריז"ל אומר שצריך לגדל עד הזווית הזאת ולא יותר. כן? שלא לדבר על זה שהמקובלים גם בכלל שמים את הפאות מאחורי האוזניים, שזה עוד סיפור. עכשיו, לעומת זה, יש נהגו אצל החסידים וגם אצל התימנים להאריך את הפאות מאוד. כן? אתם רואים את הפאות התימניות הגדולות, הארוכות. לא בדיוק ברור מאיפה זה בא, יש כל מיני השערות של ההיסטוריונים. טוב.
מה השערות שלהם?
לא נעים. הם טוענים שזה בא מהשבתאים. שכך נהגו תלמידי שבתאי צבי, שמשה עם מרכב. כן, ככה טוענים. אבל אני לא יודע אם יש ראייה לדבר הזה, הראיות קלושות נראה. מדוע ביש... כתוב, יש מקור שאומר שבאזמיר, שבטורקיה, אז תלמידי השץ היו ניכרים בפאותיהם הארוכות. מכאן לומר שזה מנהג שבתאי ושזה מזה התחיל, לא נראה לי. אבל אני מזכיר שבכל זאת, לשם ההגינות האינטלקטואלית, אני מזכיר את כל הנאמר בנושא. טוב, כן. אתה שואל האם יש איסור להניח את הפאות מצד האוזן ויש חיוב לשים אותה מאחורי האוזן, מידת הדין, מידת הרחמים. שאלתך נובעת מדבר אחד, שלא הקשבת למה שאמרתי מקודם. נכון? מה אני אמרתי על זה? אמרתי שהמקובלים עושים את זה. כבר יש שזה דבר שהמקובלים עושים, זה דבר כזה לא יכול להיות חיוב. אין דבר כזה לחייב מישהו לנהוג על פי הקבלה. אין דבר כזה. אדם נהג לפי הדין אז הוא לא בסדר. זה תמוע מאוד, איך אפשר להגיד דבר כזה? כן. פסוק כ"ח. בכלל, לגבי, יש גם כל מיני מידות חסידות. מתי מותר לאדם לנהוג מידות חסידות? בכמה אופנים. א', שזה לא מורגש שהוא עושה את זה. ב', שהוא לא מתחיל לנהוג באופן כזה שהוא נותן הרגשה למי שלא עושה ככה שהוא לא בסדר. בסדר? למשל, שאלו את רבנו נטרונאי גאון, האם מותר לתפוס את הציצית בקריאת שמה? אתם מבינים את השאלה? האם בזמן קריאת שמה מותר לאדם להחזיק ציצית? מה הייתה כוונת השואל? רגע, מה זה כתוב בסידור? רבנו נטרונאי גאון בזמנו עוד לא הודפס כלום, לא היה דפוס בעולם. זה היה לפני 1500 שנה. אז שאלו את רבנו נטרונאי גאון, האם מותר, לא 1500, 1200 שנה, בסדר. שאלו, האם מותר לתפוס את הציצית בזמן קריאת שמע? מה הייתה כוונת השואל? למה שיהיה אסור? אם אדם שואל אם זה מותר, סימן שיכול להיות שזה אסור. מה הסיבה שיכול להיות שזה אסור? איזה מקובלים, איזה מקובלים היו בזמן הרב נטרונאי גאון בחיים שלך? אז אם מישהו שואל אם דבר מסוים הוא מותר, סימן שיש מקום לומר שהוא אסור. מה?
או שהוא לא יודע.
אז למה אתה שואל אם מותר? אז למה שיגיד האם מותר? שיגיד האם להחזיק. אני אגיד לכם למה, פשוט מאוד. משום יוהרה. ברגע שאדם נוהג מנהג שמראה על יתר חסידות, יש חשש לאיסור אחר, שהוא איסור יוהרה. אגב, מה ענה רב נתון הגאון? שזה אסור. הוא לא ידע שכתוב בסידור, שצריך להזכיר. בסדר? עכשיו, אנחנו לא פוסקים כרב נתון, אנחנו מתירים את הדבר הזה. ודאי, ודאי, ודאי. אלא מה? אנחנו היום מקילים שכולם יעשו את זה. אבל שמי שלא עושה את זה, שלא יגידו שהוא לא בסדר. בסדר? בסדר, שיחזיקו כל הקריאת שמה. נו, אז מה אני אמרתי?
לא, כי היום שנהגו זה רק
לתפוס
רק ביומר.
מה פתאום? לא, כבודו יקרא בסידור ספרדים, מודפס בימינו, ויראה שכבר עוד בברכת אהבת העולם מחזיקים.
שינוי הוא,
אם אני מחזיקים
את זה קר,
צמוד בלב. זה משהו אחר. נכון, זה משהו אחר. אגב, כמה ציציות? מה כולה? מה פתאום כל ארבע? מה פתאום? המנהג בצפון אפריקה היה רק שתיים. אז מה? אז כמה, עכשיו המדפיסים הפכו להיות הפוסקים. המדפיסים החליטו שזה ארבע ציציות, כל העולם חושב שאם הוא לא עושה כל מיני תנועות משונות לפני קריאת שמה, הוא לא בסדר. טוב. כן, יש שאלה. האם מותר לאדם הקרוב למלכות להתגלח בתער? טוב, זה דיון שלם, תלמידי רבן גמליאל, שמע שהם היו קרובים למלכות, אז התירו להם, זה סיפור שלם. כן.
ההגדרה של חסיד לא אחד
ש... היום לא צריך, כי אפשר גם עם מכונה, לא יקרה כלום. מה אתה אומר?
ההגדרה של חסיד זה לא אחד שכבר עשה את כל החיוב שלו? קודם כל, כצדיק.
כן, ודאי, ודאי. ודאי, אדם לא צריך לנהוג מידות חסידות כשאת החובה המינימלית הוא לא מקיים.
אבל יכול גם זה וגם זה.
איך גם זה וגם זה? אם הוא כבר צדיק, יכול להוסיף מידות חסידות.
אבל לא, כל אחד עושה הכל על פי השולחן ערוך, לא מסוגל.
למה? שולחן ערוך זה מחייב את כולם.
כן, אבל לא הכל אתה מסוגל לעשות.
למה?
אני יכול להעיד על עצמי שאני לא עושה את הכל, לא מצליח.
אין אדם משים עצמו רשע, מה זאת אומרת?
כן, אבל מה, זה אומר שאם לא סיימתי את הכל ולא נהגתי על הכל, אז אני לא יכול לסוף את הציפורניים או לקבור אותם?
זו שאלה גדולה מה שאתה שואל, אבל בעיקרון, התנהגות שיגיד, נגיד היא יוצאת מגדר המקובל אצל רוב בני האדם, אין לנהוג בה אם אתה לא נוהג בכל, אם אתה עובר עבירות. הרי מה זה לא לנהוג כל דבר לפי השולחן ערוך? כוונה לעבור עבירות. אין יותר לעבור עבירה.
אני
אתן
לך דוגמה, למשל מפעל הפיס.
נו.
לפי השולחן ערוך אסור.
מה זה שולחן ערוך? לפי ההלכה. אבל לא תמיד ההלכה כמו השולחן ערוך.
בסדר.
טוב.
אדם צריך לתפוס אותו כיוון, לא?
לא. אדם צריך לנהוג לפי ההלכה. לפעמים ההלכה כמו השולחן ערוך, לפעמים אין ההלכה כמו השולחן ערוך. כשאמרתי שולחן ערוך, שולחן ערוך זה מושג, זה לא הספר דווקא. כן? שולחן ערוך הכוונה ההלכה. אבל ודאי שלא תמיד אנחנו פוסקים הלכה כשולחן ערוך. אני רוצה לראות אדם אחד שנוטל ידיים כמו שהשולחן ערוך אומר לי טוב. לסעודה. כן. לא, הוא לא אומר לברך לפי הנטילה, הוא אומר ליטול פעם אחת, לברך ועוד ליטול פעם אחרת. אני רוצה לראות אחד שעושה את זה. טוב. עכשיו, פסוק כ"ח. וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, וכתובת קעקע לא תיתנו בכם, אני מה זה סרט לנפש? מה זה נפש? נפש זה מת. כן, כמו שאתה אומר בצדק, הגוף נקרא נפש, כלומר גוף של מת. כשאדם רואה שיש לו מת, זאת אומרת שיש לו נפש, למה הגוף נקרא נפש אגב? כי הוא לא זז. נכון? הגוף של המת לא זז. לכן נקרא נפש. למה? כן, נופש. לא זז יותר. שבת, היי נפש. וסרט לנפש. לא תיתנו בבשרכם. זאת אומרת שאדם אסור לו לעשות לו סריטות כאות לאבלות. כן? לצערנו הרב, יש מקומות שאנחנו רואים שעדיין לא שולטים ברגשותיהם ועושים סרטת. הדבר הזה הוא איסור חמור כפי שכתוב כאן. האגודה נגד הש. לא יודע. אי אפשר ללמוד מתלמידי השץ שרי על פאות. ההפך הוא הנכון. שהרי השץ היה בזמנו מוקצה מחמת מיעוס. מה זה מיעוס? מיעוס באלף, אדוני. ולכן אם זה היה נכון באשכנז, אם זה היה נכון באשכנז אולי מגדלים פאות, וזה מידה, וזה לא הגיע לשאר האומה הישראלית. טוב, לא הבנתי מה שקודם בסוף. אני רוצה לציין שלצערנו הרב הקטה שץ התפשטה בכל ישראל, גם באשכנז, גם בספרד, גם בתימן. לא הייתה קהילה יהודית בעולם שלא נתפסה לשיטתו של השץ. אמנם מהר מאוד השתחררו מזה, אבל לצערנו בכל קהילות ישראל, אשכנז, ספרד, התימן, כולם. אני חושב שרק האתיופים לא נתפסו לשיטה הזאת. אגב, מה שאת אומר שהשץ היה בזמנו מוקצה מחמת מיעוס, כשכוונתך למיעוס, זה לא לגמרי נכון. בהתחלה הוא לא היה מוקצה, אבל בהתחלה כולם האמינו בו, חוץ מאדם אחד. טוב.
מה זה השץ?
השץ זה שבתאי צבי. שם רשעים, ירקב. טוב. קוראים לו גם בספרות הצבי שבור. צבי שבור. כן, טוב. וסרט, אבל אני לא אומר שההיסטוריונים צודקים, אני רק מעלה את האפשרות. טוב, וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, וכתובת קעקע לא תיתנו בכם, אני אשם. כן, כל אלה מנהגיהם של עבודה זרה. אגב, יש שאלה לרבי עקיבא, כתוב בגמרא, שכאשר רבי אליעזר נפטר, אז רבי עקיבא היה מכה בעצמו עד שיוצא דם. לכאורה עבר על איסור סרט לנפש. ככה שואלים התוספות. נכון? למה לא הקשבת? טוב, חוזר על זה. יש לכאורה שאלה על רבי עקיבא. איך רבי עקיבא, אחרי שנפטר רבי אליעזר רבו, היה מכה בחזהו עד שיצא דם? לכאורה עבר על איסור שריטה. לא תעשו, כן, סרט לנפש, לא תיתנו בבשרכם. התוספות שואלים את זה שם. עכשיו הקשבת? יפה. התוספות עונים לא שהוא לא התכוון שיצא דם, אלא להפך. אומרים שהוא עשה את זה מפני צער התורה, לא מפני צער המת. מה זה הבחנה כזאת? אם אדם שורט את עצמו על המת, אז אומרים זה איסור חמור. אבל על התורה לא מצאנו איסור. כיוון שתורתו של רבי אליעזר היא זו שחסרה לו, לכן הוא התיר את הדבר הזה.
מי האדם היחידי שלהם? רמב״ם?
לשבתאי צבי? אני חוזר על שאלתך. מי האדם היחיד שלא האמין לשבתאי צבי? הרמב״ם? התשובה לא. כי הרמב״ם היה עוד לא חלם בכלל שיש שבתאי צבי. כמה? יש בערך ביניהם 500 שנה. 500 שנה הפרש. אז קשה לומר שזה הרמב״ם. בסדר? טוב, מה אתה רוצה?
לא, אז מי כן?
מי כן? רבי יעקב סספורטס. לא, רבי יעקב סספורטס, מאיפה הוא היה זה קצת מסובך, הוא היה מאלג'יריה ונהיה אחר כך רב בלונדון, וכשהוא היה בלונדון אז הוא התחיל את ההתנגדות שלו לשבתאי צבי. בסדר?
שבתאי צבי,
הקריירה שלו
נפסקה בטורקיה, נכון?
שבתאי צבי פעל בטורקיה, נפסקה הקריירה שלו בטורקיה וכו', אבל כל העולם כולו היה קשור לזה. כן, רבי יעקב סספורטס מתווכח עם רבני אמסטרדם בנושא הזה.
במקום אמסטרדם.
לא, מה פתאום? הוא היה מיזמיר שבטורקיה. כן. אבל רבי יעקב סספורטס מתווכח עם הרבני אמסטרדם. שרבני אמסטרדם אומרים לו, למה אתה כל כך עושה בעיות? הרי סך הכל הוא מחזיר אנשים בתשובה. אז אם הוא מחזיר אנשים בתשובה, אז מה זה משנה? הוא כזה בעייתי. אומרים שהוא המשיח, אז מה? אנשים חוזרים בתשובה? כל בסדר. טוב, מרבי יעקב סספורטס? כן, אני אמרתי את זה.
אבל תמיד בקהילה שלו.
נו.
לא נהגה כפי הרב
שלך, וכן... סיפור שלם. טוב, תראה, יש ספר, נקרא רבי יעקב סספורטס, שיצא לאור בהוצאת מוסד הרב קוק. אתה יכול לקרוא את זה. שם יש תיאור של כל הסיפור כולו. הרב היחידי מבין כל הרבנים, זה הכוונה. כן. טוב, פלוני, ממש התחנן בפניי להוריד את הפאות שמאחורי האוזן ולהשאיר פאות רגילות. חסר כנראה תחילת השאלה. היה לי קצת קשה, אך אני מבין שטוב עשיתי שאישרתי לו להוריד אותם. הבן שלי בכיתה ה' ממש התחנן בפניי להוריד את הפאות שמאחורי האוזן ולהשאיר פאות רגילות. היה לי קצת קשה, אך אני מבין שטוב עשיתי שאישרתי לו להוריד אותם. בוודאי. כי הרי מה פתאום לחייב אותו, מסכן, במידת חסידות. זה כמו שהיום אויבי הנוער הפכו להיות הרמים בישיבות תיכוניות שבודקים אם יש להם ציצית. מסכן. אתה בא לבדוק אותו על מידת חסידות, דבר שהוא לא חייב בו, ואתה לא בודק אותו אם הוא מדבר לשון הרע, שזה איסור דאורייתא. זה הרבה יותר חמור. אתה רוצה לחנך אותו ליראת שמיים? תחנך אותו לנשק את הסידור אחרי התפילה. זה מצוין. תחנך אותו, אני יודע, לקום מפני ספר תורה. לא יודע מה, כל מיני דברים. אבל על ציצית, מסכן, חם לו, הוא רוצה לשחק כדורסל, נמאס לו מהסיפור הזה, מה אתה מחייב אותו? כן. בוקר טוב הרב, מה אתה עם איסור סרט לנפש? אז מה אם אדם נתן סרט מחמת צערו, ואם מחמת עבודה זרה, היום לא קיים טעם זה? תשובה. האיסור של סרט לנפש, זה בגלל שיש פה התרגשות יתרה מן המוות. מה זאת אומרת? אז מה הם מתים? נכון, מתים, זה מצער, אבל זה לא סיבה להשחית את החיים. כלומר, אלה שסורטים את עצמם רוצים להראות אין ערך לחיים אם פלוני מת. לא נכון, זה מצער שפלוני מת, אבל החיים הם בעלי ערך. החיים גוברים על המוות. כמו שמצאנו למשל, שאם יש הלוויה שעוברת ברחוב וחתן וקלה שעוברים ברחוב, חתן וקלה עוברים ראשונים. בגלל שהחיים חשובים מן המוות. זה הטעם של הדבר הזה, כן. לא, הלאה. כן.
לגבי הפאות של הילד,
כן.
מה נגענו בזה? תלוי גם באיזה מסגרת הוא נמצא. זה שואל אבא יותר לו, אבל אם המסגרת שכולם מגדים, זה בעיה.
לא מדובר על זה, מדובר שהילד היה קשה לו עם זה.
קשה לו, אבל השאלה באיזה מסגרת הוא נמצא.
אז מה? מסגרת לא יכולה להכריח אדם לנהוג בדבר שהוא לא חובה. אבל הילד יתחנן, מה אתה רוצה? אתה רוצה לגרום לו טראומה? אם אתה תחייב את הילד, אז הוא יפרוש מהציבור, אז מה? אבל אתה מעדיף שבגלל זה אחר כך הוא ילך לרחוב? על מה? על מידת חסידות? אני שמעתי ברדיו אדם אחד שאמר, שאמר ברדיו שהוא עזב את הדת בגלל זה, בגלל הפאות מאחורי האוזן. אתה יודע את זה?
אני מכיר עוד אחד כזה.
מה? כן? נכון, אז מה?
צוחקים עליו על הפאות?
זה צריך לחייב על דברים ש... אז קצת הוא יהיה נורמטיבי, אז מה? מסגרת נבחנת בזה שהיא מסוגלת לקבל שונים בתוכה. כן, מסגרת שרוצה שכולם יהיו אותו אחד, זה מסגרת שלא אוהבת את החניכים שלה. כן.
בקשר לסרט לנפש, אני נתן איזשהו הסבר, שמתרגשים יותר מדי מהמוות.
נכון. אגב, גם עובדי עבודה זרה היו מתרגשים יותר מדי מן המוות. זאת אומרת, זו העמדה האלילית, כן.
אני זוכר
בילדותי,
אצל
ילדות
המזרח, בקהילה שלו,
אתה לא מעדות המזרח, אתה מסעת הספרדי.
ספרדי, ספרדי. כן. הנושא הזה היה, לא יודע אם בכל זה מקובל, אבל זה היה מנהג שלהם בכלל.
אני יודע.
מקוננות,
לא, מקוננות זה משהו אחר, זה מזמן המשנה. בזמן, גם מזמן התנ"ך היו עושים את זה, מקוננות.
הרב לא פעם ולא פעמיים אומר, אי אפשר לזלזל במנהגים.
נכון, אין לזלזל במנהג.
אם יש מנהג למשל כזה של סרט באותה קהילה, אולי ההסבר שלהם לסרט זה לא אולי הסבר שהרב נותן אותו.
מה זה? מאיפה זה בא? הברברים עושים את זה, זה הכל.
לא צריך להסביר, זה הלכה.
לא, זה
בדיוק
הנקודה.
זה דאורייתא, אבל לא צריך להסביר את העניין המנהג הזה.
מה אתה רוצה, מה אתה רוצה? תסביר.
אני לא רוצה, הרב לא פעם ולא פעמיים.
אני אומר שלא לזלזל במנהגים. נכון.
אם יש קהילה כזו, אנשים שנוהגים כך וכך מדורי דורות, מהרבנים שלהם לא ידעו שזה אסור, וצעקו וזה לא עזר.
נכון, צעקו ולא עזר. צעקו ולא עזר.
מה זה?
צעקו ולא עזר. אני אומר לך, בדברים האלה זה דברים שהרבנים צעקו ולא עזר. כן. טוב, יש חדירה של כל מיני מנהגים אליליים שחדרו לתוך היהדות, בכל מיני פינות, כן? לא רק אצל הספרדים, גם אצל עדות המזרח וגם אצל אשכנזים, גם אצל התימנים, כן.
הקשר בין שני הדברים האלה מעבר לקשר הפיזי.
כן. נו, דבר, אני לא שומע.
זה לגוף, עם הקשר, אתם יודעים, שיש קשר אחר בין הדברים האלה, בין שני החלקים האלה בפסוק.
על איזה פסוק אתה מדבר? כף חטא או כף זין? כף חטא. ובנסרת הנפש לא תיתנו בבשרכם. נכון. זה הסבר, זה החלק הראשון שהסברנו. לא פירשנו בכלל את החלק השני, כך שאני לא יכול לדעת מה הקשר בין החלק השני לחלק הראשון. בסדר? החלק השני, וכתובת קעקע לא תיתנו בכם, אני השם. כתובת קעקע זה אסור, משום שזה כך היה מנהגם של עובדי עבודה זרה גם כן. שהם עושים כתובות קעקע. זה הקשר לחלק הראשון של הפסוק.
והיום כשזה אופנה,
בין לי זה נכון, זה שעבד הזו. היום זה אופנה, זה נכון. זאת אופנה בעלת מאפיינים אליליים.
אבל
אתה
חושב שמי שעושה מובדה זה,
יש לו ריח של... לא. כשהתורה אוסרת משהו, היא אוסרת לפעמים בגלל שזה שייך להלך הרוח של העבודה זרה. לא בגלל שזה עצמו עבודה זרה, כי הרי לא שוקלים על זה. אם זה היה עבודה זרה ממש, לעשות כתובת קעקע, היינו צריכים לסכול מי שעושה את זה. אלא מפני שזה שייך להלך הרוח של עבודה זרה, לכן התורה אוסרת. נכון? אז בימינו, לצערנו הרב, יש דבר אז כזה, אבל תדע לך שצריך ללמד זכות על נערי ונערות ישראל, שרובם משתמשים בכתובת כזאת שנמחקת אחרי 30 יום, שאפשר להוריד אותה עם הצטון וכדומה.
עם מה להוריד?
עם הצטון.
יש,
לא, יש גם חריטות לכל החיים. אבל אני אומר, היום הנערים והנערות, הם לוקחים כל מיני כאלה נדבקים. אתה שם, שטק, מוריד.
זה לילדים הקטנים,
כן. אגב, תדעו לכם שיש בעיה גדולה, אז להוריד את זה אחר כך, זה עולה המון כסף. זה עולה המון כסף. זה לא יורד מוחלט. השאלה אם יש חובה להוריד. אני לא חושב שיש חובה, אין איסור. כלומר, אסור לעשות, אבל אחרי שאדם עשה, אין איסור לקיים. אלא מה? על הצד היותר טוב. כן? יש אנשים שחוזרים בתשובה, מתביישים מאוד מזה שעברו את העבירה הזאת, אז הם עושים, עוברים טיפול מיוחד להסרת הקעקוע. אבל לא שזה, לא שצריך להוציא את כל המשכורת על הדבר הזה. כן?
דוגמה על השואה.
לא, מה פתאום? אתה לא עובר בלב בזה שזה קיים. יש איסור לעשות. אבל שזה יהיה, אין איסור.
כן, מספרים על השואה, אני זוכר הרבה אנשים דתיים לא עובדים.
כן, מספר של השואה, כן, נכון. כן, אבל הסבא שלי היה לו מספר מאושוויץ, הוא לא הוריד את זה. כן, מה אתה אומר? לא, זה כבר היה, כן. כשקוברים את המת, מורידים מעליו את הקעקוע? יכול להיות, אני לא יודע, אני לא שמעתי. לא עבדתי אף פעם ברחיצת המת.
לא, בגלל שאתה
מופר שמה שמורידים לו את הקעקוע? אני לא זוכר דבר כזה, אבל אם אתה אומר, תראי לי, זה ביורדה, אתה אומר. טוב. יוצאינו בכם, אני השם, מה? כן, עניתי על השאלה הזאת, מה אני אעשה? טוב. פסוק כ"ט. אל תחלל את ביתך להזנותה, ולא תזנה הארץ, ומלאה הארץ זימה. טוב, המנהג הזה הוא מנהגם של עובדי עבודה זרה גם כן, ובכלל של חברה מושחתת. כן, שלום לרב, נראה לי שאותן זקנות שסורטות את עצמן מראות על חוסר אמונה ב... הוא מתכוון לאלוהים, נכון? הוא אמר אלוקים, אבל הוא התכוון לאלוהים, נכון? כן. יכול להיות, אמר, לא, אני לא חושב שזה חוסר אמונה, זה בורות, מה? מה אתה אומר? כי זאת ההלכה. כמו שאסור לכנות שם לחברו, כך גם לקדוש ברוך הוא אסור לכנות לו שם.
אז
לא לכנות לו שם.
אסור להגיד לקדוש ברוך הוא משהו שהוא לא. אם הוא חושב שזה... השאלה שלו זה לא ממש הקדוש ברוך הוא,
לא, אני אומר...
זה
לא
מתוך ביקורת עצמית, לא מתוך זה שהוא...
לא, אמרתי, הוא שאל אותי למה אני מקפיד על שלא לשנות את שמו של הקדוש ברוך הוא. כי כמו שאסור לשנות שם של חברו, כך אסור לשנות שמו של הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה?
אז למה לא שזה צלחות?
לא יודע, יש אנשים ש... קשה להם עם התכנים, הם רוצים את הכלים. אז הוא אומר, זה כלי ואנווהו.
רגע, הרב, יש לי שאלה. עכשיו, אם מישהו חושב שאלוהים זה משהו מסוים, הוא לא כל כך דבר כמו שהוא. בשביל לשמור על כבוד לפני האלוהים, אז הוא אומר אלוקים. האם אלוקים חושב שככה צריך להיות? אז מתוך כבוד.
טוב, יש פה שתי הערות. מורידים את הכתובת הזו עם לייזר. טוב, בסדר. שלייזר יעשה את זה. מי זה הלייזר הזה? מה טעם איסור כתובת קעקע חוץ מטעם עבודה זרה? הטעם של איסור כתובת קעקע הוא משום איסור עבודה זרה. עכשיו, למה עובדי עבודה זרה היו עושים כן? הם אינם מרוצים ממה שהקדוש ברוך הוא נתן להם. אז הם עושים שינוי. ומה עם הקעקועים שנשארים שבוע שבועיים ומתקלפים? זה מותר? אני לא רואה סיבה לאסור את זה.
זה לא מידת חסידות.
זה לא מידת חסידות, אבל סתם זה. מה, כאילו, אז תגיד שגם בשפתון, כן? כל האיפור של נשים, גם זה יהיה בכלל כתובת קעקע. לא, זה לא. כן, מה טוב?
אולי הקשר בין שני חלקי הפסוק, לא לעשות משהו שעכשיו אתה מרגיש שנכון לך לעשות,
בהמשך תסתער עליו. כתובת קעקע לא תוכל להוריד אותה. וגם הסרט. כן, זה נכון. שני חלקי הפסוק, זה מורה על דברים שלאחר זמן אדם יצטער עליהם. כן, נכון. נכון, אבל זה טכניקה אחרת. בסדר, זה לא אותו דבר. לא, כתובת קעקע אתה מחדיר דיו מתחת לאור. נכון. כן.
האם יש...
אין.
אם עושים את הקעקוע על השריר, האם יש בזה...
תפילין? האם בקעקוע, אם זה נעשה במקום הנחת תפילין, אם זה חוצץ? לא.
לא חוצץ.
טוב. טוב.
לגבי עניין תפילה?
תפילה לא, זה לא חוצץ.
לא חוצץ.
לא חוצץ. כן. אל תחלל את ביתך להזנותה, ולא תזנה הארץ ומעליה הארץ זימה. את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני השם. מה זה תקוע פה באמצע? פסוק הזה חוזר כמה פעמים בתורה. אבל פתאום פה באמצע, שבתות, מקדש. כי כל הפנייה הזאת אל המעוננים והמחשפים, וכל מיני כוחות אפלים רחוקים מן הקודש, זה בגלל שאדם איננו מחובר אל מרכז הקודש. אז אומרים, במקום שתפנה לכל הקשקושים האלה, לך למקדש. המקדש, השבת, הם הזמנים והמקומות שמתוכם האדם מתחבר אל הקודש בצורתו הבריאה והשלמה. לכן, כתוצאה מזה גם ברור המשך, אל תפנו אל האהובות ואל הידעונים. אל תבקשו לתומעה בהם, אני השם אלוהיכם. כן. מה זה אוב? אובות, הכוונה זה מפגש עם רוחות המתים בטכניקה מיוחדת שהאדם מדבר מתוך שחיו בקול נמוך. וזה, אגב, הדבר הזה קיים בשבטים מסוימים באפריקה, והטכניקה הזאת נקראת אובו, כלומר ממש כשם של התורה.
עצם של מת?
לא, מה שאתה אומר על העצם של מת זה הידעוני. הידעוני יש עצם הנקראת ידוע, שגם כן מתוכה באים בקשר עם המתים. עכשיו, זה לא כמו הדובר אל המתים. דובר אל המתים סתם, זה בלי הדברים האלה.
סיאנס?
כן, סיאנס. אז זה אסור גם כן, דובר אל המתים, אבל על זה לא חייבים מיטה. רק על האהובות והידעונים חייבים מיטה, כן. אתה אומר, למה בעצם לא שמו את זה בסוף? אני אגיד לך משהו. השאלה שלך יפה. אתה שואל לכאורה, את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. זה צריך להיות סיום הרשימה, נכון? והנה, אחרי שסיימנו את הרשימה, פתאום מופיע גם איסור וידעוני. אם תשים לב, בסוף פרשת קדושים עצמה. בפרק כף, פסוק כף וו, פסוק כף נתחיל. והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף, כל אשר תמוס האדמה אשר הבדלתי לכם מטמא, והייתם לי קדושים כי קדוש אני השם אלוהיכם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. סיום יפה? סיום יפה. פתאום אחרי הסיום, ואיש או אישה כי יהיה בהם עוף וידעונים, מות יומתו, באבן ירגימו אותם דמיהם בם. עוד פעם, אתה רואה שהעוף והידעוני מופיע מיד אחרי סוף הרשימה. אז כנראה שזה לא דבר מקרי. נכון? ההסבר שלו הוא כזה, שיש, איך לומר, איזה מין גל אחרי הפסגה. גל אחרי הפסגה. מה? איך? אדווה, אתה קורא לזה? כן. מה? זאת אומרת שיש אחרי שאדם הבין, כל האיסורים האלה, ואז מעלה אותך למדרגה כזאת של הכרה, את מקדשי תיראו, או, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אז עם אלה מתחייב האיסור שלו וידון. כאילו, יש, לפעמים שאומרים לך כל מיני איסורים, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, כדי להגיע למדרגה של קדושה. ויש, מכיוון הפוך, שאדם מגיע להכרה של קדושה, אז עם אלה זה מחייב שיש איסורים מסוימים שלא יעשה. מפני קדושתו. יש איסור כדי להשיג קדושה, ויש שהקדושה מולידה איסור. כן, זה בדיוק השנה שאני אומר. כלומר, כל האיסורים האלה שתעשה פה, שאתה תקיים את כל האיסורים האלה, זה יביא אותך למדרגה של ואבדיל אתכם מן העמים, או אתה תיכנס למקדש. ברגע שאתה מגיע למדרגה הזאת, של ההתחברות אל הקודש הזה, הדבר הזה מחייב שיהיה גם איסור נוסף. יש איסורים בעקבות זה שאדם קנה את המעלה. שפור שלה, האיסור לעשות כעקוע לאומן שעושה, לאדם שעושים לו, אולי לשניהם, מה העונש? האיסור הוא לשניהם, והעונש מלכות. טוב. מה? אם כזה רשי אומר. אם אתה עושה כן, הארץ מזנה את פירותיה, לעשותם במקום אחר ולא בארציכם. כאילו הארץ תזנה. כלומר, כל פעם שיש קלקולים בתחומים האלה, אז ארץ ישראל מגיבה. קשה לה. כן? מה הטעם העתידי של איסור כתובת קעקע? הרי לא יכול להיות שזה רק מחמת מנהגי עבודה זרה בעבר, כמו אותם כיסוי אדם שהרב נתן לו טעם עתידי. נכון? כן, כמו שבאמת בכיסוי אדם אמרנו שאי אפשר להסתפק בטעם העברי שנתן הרמב״ם, אלא צריך לתת טעם עתידי, כפי שהרב קוק אומר, אז גם לגבי כתובת קעקע צריך להיות טעם עתידי. הטעם העתידי הוא משום שעתיד האור להיות אור. זאת אומרת, מאז נפילת אדם הראשון, הגוף שלנו מהווה חסימה בפני הארת הנשמה. כותונת אור שהיה לבוש בה אדם הראשון, הפכה לכותונת עור, הגוף הגשמי הזה. אבל לעתיד לבוא, הגוף שלנו הופך להיות זך. בתחיית המתים הוא מהווה לא חסימה להארת הנשמה, אלא כלי להארת הנשמה. לכן ראוי לתת כבוד לגוף. מאותה סיבה, למשל, אסור לבזות את גופו של מת. מאותה סיבה. ולכן התורה אמרה לשמור על שלמות האור של האדם מצד ההערה העתידית בו. כן, בבקשה.
רב, בסוף הפתט, זה לא מובן מאליו שאסור
בכלל
להזמתה?
פסוק הפתט, מה אתה אומר שזה מובן מאליו? מה צריך בכלל לכתוב את זה? למה זה מובן מאליו?
זה זנות.
איפה התורה מעריכה הרבה בעניין של הזנות?
לא
לשכב עם בהמה,
לא לשכב עם
משק אביב. אז זה הזנות, זה לא אותו דבר. תראה מה שרשי אומר, במוסר ביתו פנויה לביאה.
שלא
לשכב קידושין, זה לא עריות, זה איסור, אבל זה לא עריות. בשביל הכסף, הוא עושה כסף, נכון? זה לא בכלל העריות, לא כל ביאה היא בכלל עריות. בסדר?
כן.
מה? עצמה ודאי אסור. כי זה ככה היה מנהג, הדיבר הכתוב בהווה. כן?
לפי הרב שלנו,
מה ש? העתיד הוא על פי? כן, לעתיד לבוא יהיה כמו שכבר כתוב בתורת רבי מאיר. כן, זה הכוון. טוב, כן.
לגבי הפסוק כמו שהרב יזבור אל החיים, הוא תיקן למעשה את כל המידות והגיע לרמת קדוש.
אה?
הוא תיקן את כל המידות שלו,
נו.
הגיע לרמת קדוש.
נו.
בסוף צריך מה, זה לא מובן מאליו שאל תפנו לאהובות ולאדונים? זה מה שלא הצלחתי להבין, הוא עשה את הכל, יהיה קדוש, יתרומם. פתאום אתה אומר לו למעשה, כנראה כל התיקון שלו בכלל זה לא שייך. פתאום אתה אומר לו עכשיו, אל תפנו לאהובות ולאדונים.
אדרבה, אדם הגיע למקדש, אז הוא פגש הערה אלוהית גדולה. אז הוא חושב שאולי מתוך זה יהיה מותר לו לפנות, הם האלה הערות נמוכות.
כל התיקון שלו כנראה לא היה בסדר. אם הגיע למצב כזה, שהגיע לרמה כזאת, ובסוף הוא צריך להגיע, לחשוב שמה יעשה את זה? משהו לא בסדר?
לא, הוא לא ידע שזה אסור. כל הזמן שדבר לא נאמר בתורה שהוא אסור, הוא לא אסור. הלאה, אנא רבי. אל נא תעיר לשואלים מתוך השמיעה, כי, אחד, הזדמנות נוספת לכל המפספסים, שתיים, גם היחיד מתקשה להיות קשוב ממש כל הזמן. תודה. טוב, צריך קצת רחמנות, קצת משהו, טיפה, טיפה. שירד מי. טוב, הלאה. טוב, בסדר. אז איפה היינו? פסוק למד ב' מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך, אני השם. כן, הרב קוק מאיר על כך, מה? השם זה בסדר, זה כאילו השם שלו, his name. אפשר להגיד אני אדוני, אם אתה רוצה, רק מה שכולם פה יתחילו לריב איתי. אלא דבר נוסף, דבר נוסף, הביטוי השם ביחס לקדוש ברוך הוא הוא ביטוי מותר, שלא כמו הביטוי אדושם, שזה סתם איזה המצאה. אבל השם זה השם שלו. איך אנחנו יודעים את זה? שנאמר, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה. נכון? ששם כתוב, היי שינמם, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה. יענך השם ביום צהרה, יסגבך שם, אלוהי יעקב. אז כך ששם זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה בסדר.
שלא
יעבדו
גם
כן
את המילה הזאת עכשיו.
כן, כדי עכשיו שידעו שהשם זה שם של הקדוש ברוך הוא, אז יגידו כשם. כן. כן, יש זמירות כאלה, נכון? עולבו עליי בניי, ועינו מעדניי, שבת היום לאדוני. אז עכשיו צריך לתקן את זה. עולבו עליי בשם, ועינו מעד השם, שבת היום לשם. נכון? טוב. רגע, שנייה, קודם כל מה העיקרון של הפסוק הזה? מה זה מפני שיבה תקום והדרת פני זקן? יש כאן הערכה של הזקנה. צריך לכבד את הזקנים. כתוב, כי מלך השם בציון, ונגד זקניו כבוד. מסביר הרב קוק באורות הקודש, חלק ג', שבזה נבדלת היהדות מן היווניות. כן? אריסטו אומר, שעיקר החברה זה הצעירים, והזקנים זה בצד. כן? בעוד שביהדות, הזקנים זה במרכז. מדוע? בגלל שיש אמונה בהמשכיות החיים. כיוון שאתה רואה שהחיים רק התחילו, אז שאדם זקן, הוא עוד בדרך אל החיים. הוא לא אחרי החיים, אלא הוא בדרך אל, הוא כבר צבר את כל הניסיון של תקופת הנערות, ותקופת העמידה וכו' וכו', עכשיו הוא הולך ומתעלה. לכן ודאי שהוא ראוי לכבוד יותר מאשר אדם צעיר. כן.
הרב אומר שפה בעצם בכדי לכבד את הזקן
לא. לא, אני אסביר. קודם כל אני אביא את ההצעה שלך ואני אסביר למה לא. אתה מציע שאולי צריך לכבד את הזקנים כמו שעוזרים לגר יתום ואלמנה. שכיוון שדעתם שפלה עליהם, כיוון שהם בשולי החברה, לכן צריך להתייחס אליהם יפה כדי שירגישו קצת יותר טוב. אמרתי שאני לא מסכים עם זה. בגלל שפה לא מדובר על לעזור לזקנה לעבור את הכביש. מדובר על הכבוד. והכבוד הוא דבר אובייקטיבי, זה לא דבר שאתה יכול לשקר בו. דבר נוסף, לא מצאנו בחברה היהודית לדורותיה שהיה יחס של זלזול כלפי הזקנה באופן שהיה צריך לכבד. שהכבוד בא לפצות על זה. אבל אם היית אומר את זה כלפי החברה האירופאית שהיא הורשתה של היווניות, אתה צודק. שאצלם סך הכל אומרים, הזקן הזה סתם תורדן, סתם מפריע.
שלמה המלך מתאר את הזקן ואת הזקנה כשבר כלי, כמשהו גמור.
מבחינה פיזית. מה ששלמה המלך מתאר את הזקנה כשבר כלי, זה מבחינה פיזית. מבחינה פיזית, אומר לך שלמה המלך, אתה כדאי שאתה תחזור בתשובה כשאתה עדיין בכוח. לא כשאתה לא יכול במילא לעשות שום עבירה, ואז זה לא חוכמה לעשות תשובה. כן, ככה הוא אומר שם, נכון? הוא מדבר על מי שיש לו נטייה אל החטא, זקן השמי. כן, מה שלא צריך לקום מפנה גם, זקן השמי, לא קמים. מה
זה זקן השמי?
מרושע. לא, כן, רשע, לא עומדים לפניו. כן? אז זאת אומרת שצריך לכבד את הזקנה מצד מה שבאמת ראוי לכבד בה. אבל אצל הזקנה יש מדרגה למעלה מזה, שבאצל הזקן, כיוון שהוא כבר לא פועל בעולם, הוא לא צריך לקנות את מדרגת החיים שלו, אז עכשיו המדרגה שלו זה ההקרנה. כן, ככה מסביר המהר"ל, שאחרי גיל 70 האדם הוא כבר בבחינת מלכות. מה זה בבחינת מלכות? הוא כבר מקרין, אפילו הנוכחות שלו היא כבוד. ולכן זהו כבוד לבנים שיש להם זקן אימם. זה כבוד להם אפילו. ברור? כלומר, הוא לא אמר כלום. הוא היה איתנו במסיבה, הוא בן 95, לא אמר כלום, אבל הוא היה. עצם זה שהוא היה, זה מילא את הכל. זה נתן את הערך לכל. ברור?
אני לא זוכר את השם של
התנה,
או המורה, אבל בצורה זמרה לך, רב אחד שהיה תמיד מקדים שלום,
נכון, נו, אז מה?
לא
אמרנו שלא צריך לכבד את כולם, אני רק אמרתי שיש דרגות בכבוד. בכל דבר צריך למצוא מה ראוי לכבד. אצל הזקן יש כבוד מיוחד מצד זה שזהותו היא כבר נותנת את הכל. מה יותר חשוב, שיבה או זקן? זה שני דברים שונים, כן? כלומר, מה זה זקן? זה תלמיד חכם. מה זה שיבה? מה שאנחנו מכנים זקן. כן. אגב, היום יש דבר מאוד מעניין. המילה זקן הפכה להיות מילת גנאי. אומרים קשיש, מבוגר, כל מיני דברים, גיל הזהב, כל מיני שטויות כאלה. שכל זה מראה על הצביעות של החברה. שהחברה חושבת שלהיות זקן זה רע. בעוד שלהיות זקן זה כבוד. לכן, עד רבה, צריך לקרוא לזקנים בשם זקנים.
גיל הזהב זה פשוט העלות.
מה?
גיל הזהב זה פשוט העלות של הגיל הזה.
העלות של הגיל הזה, כן. זה הגיל שעולה זהב, כן.
מה יותר חשוב? יש
עכשיו
לכבד את הזקן או לכבד את אדם מבוגר?
האם לכבד אדם מבוגר או תלמיד חכם? יש לך שניים לכבד, אתה לא יודע את מי לכבד. לא יודע. מה? מה אומר הרבה? תלמיד חכם, נכון?
אבל גם גילו פוסל.
כן, אבל אם הוא השמי, השמי, הוא רע, משהו אחר, כן, טוב, קודם כל, יש השאלה התחתונה, האם העוצמה היום של פנייה אל האהובות היא כבימים שבים, קשה לי לקרוא, כן, היא כבימים שהייתה נבואה. לא, ודאי שלא. אבל זה עדיין קיים. כן, עכשיו שאלה הבאה, מעל לזה. תעשי לי טובה, נו, יאללה. תודה. האם הפגיעה בעור, שהיא סיבת איסור קעקע, היא הסיבה לכך שנגע צרת מראו עמוק מן העור? אכן. טוב. ובכן, איפה היינו? מפני שיבה תקום. תמיד חכם קודם. ומפני שיבה תקום, מה? טוב, מבני שיבה תקום והדרת פני זקן. כל זה כהערכת ערך החיים, כן? ויראת מאלוהיך, אני השם. מה זה ויראת מאלוהיך? זה חז"ל אמרו שזה דבר המסור ללב, שאדם יכול לעשות את עצמו שהוא לא רע. כן? אז כן, דבר המסור ללב, נאמר ויראת מאלוהיך. וכי יגור, מסור ללב, שאדם הרי אומר, למה לא עמדת בפני הזקן? לא שמתי לב. אז אדם משקר את מי? הקדוש ברוך הוא. אז זה נאמר, ויראת מאלוהיך, אני אשם.
היום, בשורים ברחוב, שתמיד אדם גבוה בחליפה, אני חושב כאדם שלא מכירים אותו.
כן.
אומרים מה, זה רב. שאלה, מספק דאורייתא לחומרא, צריך לקום לכבודו.
אתה אומר, אם אני רואה אדם שיש לו כובע וחליפה וזקן, האם אני צריך להניח מראש שהוא תלמיד חכם או לא? כי מפני ספק דאורייתא. אני אגיד לך משהו. אתה יודע איך יודעים אם מישהו תלמיד חכם? מהקרנה של הפנים שלו. זה לא דבר שסתם איכשהו לבוש. רואים את זה.
זה חוכמת הפנים כבר.
לא, רואים את זה. אני חושב שאפשר לראות את זה. כן.
אם הוא לא מדבר ולא זה...
לא, רואים, רואים. כן. פסוק למד ג' הכרת פניהם עם תמם, כן. או מי כחכם ומי מבין פשר דבר, חוכמת אדם, תאיר פניו, ועוז פניו ישונה. נכון? כבר זה מרובה, רואים את זה, כן. מספרים על רבי אבאו, שכשהוא הגיע לטבריה, אז כולם ראו שהוא תלמיד חכם בגלל הערת הפנים שהייתה לו.
כן, אבל
כשאדם
שעובר לידך, עובד למדרש, אתה לא יכול לעשות זמן להתעסק בפנים שלו, יש לו
הערה,
אין לו
הערה,
או
קם
ולא
קם,
ועובר
עליו,
וזה לא...
מה, ויש אדם לבוש עם כובע וחליפה, אתה אומר ש...
מה המדע?
נגיד אדם הוא לבוש בלי כובע וחליפה, אולי הוא תלמיד חכם בכל זאת? אולי, אז מה, תקום לפני כל אדם? לא, הלכה לא אמרה. אלא מי שאתה יודע, מי שאתה יודע שהוא תלמיד חכם, מי שאתה לא יודע, אתה לא צריך לקום.
לא צריך.
לא צריך, אתה לא אמור לדעת שהוא תלמיד חכם. אין פעם הרב ציודה זצ"ל, התיידד עם איזה יהודי בכותל, יהודי חילוני. וזו הייתה שיחה מעניינת, וזה בסוף הבחור הזה שאל את הרב, איך קוראים לך? אז הרב ציודה ענה, קוראים לי צבי. צבי מה? אמר צבי כהן. זה נכון, הוא היה כהן, הרב צבי. טוב, אז נשארו בקשר אחר כך בין צבי כהן לבין הבחור הזה. כן. טוב, אדם לא צריך גם תמיד לפרסם. מותר לתמיד חכם להודיע עצמו, כתוב, כן? מקום שלא מכירים אותו, אז לא יודעים שהוא תמיד חכם, מותר לו להודיע. אבל אין מצווה להודיע. לא חייב. אין לו שלט, כן, יש לו שלט, יש לו שלט. לא, אני זוכר, היה מקום אחד בארץ שהיו כאלה סרבלים, היה כתוב רב, גדול, זוהר כזה. וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו. כאזרח מכם יהיה לכם, הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני השם אלוהיכם. טוב, קודם כל, על איזה גר מדובר פה? הרי יש כל מיני סוגי גרים. המילה גר יכולה לציין כל אדם זר, יכולה לציין גר תושב, יכולה לציין גר צדק. אם כן, יש לנו לפחות שלושה ביטויים פה שמועמדים למלא את המשבצת. כן? או שמדובר בכל אדם זר, או שמדובר בגר תושב, או שמדובר בגר צדק. מה ההלכה? לא, ההלכה היא שזה בגר צדק. כל מה שכתוב כאן מדובר על גר צדק. כלומר, אדם שבעצם מצטרף לעם ישראל. אבל שימו לב לניסוח. כי יגור איתך גר בארצכם, כאזרח מכם יהיה. כלומר, ההצטרפות אל עם ישראל לא נעשתה כמו שהיא נעשית היום. פעם זה היה מעמד חברתי שונה. כלומר, למרות שהאדם, התורה מצווה לאהוב אותו כמו כל יהודי, אבל מבחינה חברתית מציאותית, הגרים היו חיים ביניהם. מה שהגמרא מכנה בשם קהל גרים. כן, זה לא היה מצוי כל כך שהגרים היו מתחתנים עם יהודים מלידה. הדבר הזה היה לו קושי מסוים. ולכן התורה מצווה הרבה על אהבת הגר. כן. כן, עכשיו, לכאורה, זה קצת מוזר מה שאומרת ההלכה. איך יכול להיות שההלכה אומרת שמדובר דווקא בגר צדק? הרי מה הצדקה של המצווה הזאת לפי התורה? כי גרים הייתם בארץ מצרים. מה, וכי היינו מצרים בארץ מצרים? לא הצטרפנו כגרים, נכון? אלא באמת, ספר החינוך אומר שאף על פי שההלכה היא, שזה נאמר רק בגר צדק, מזה למדנו דבר מוסר כללי, והוא לרחם על כל אדם שעובר ממקום למקום ואין לו בית של קבע. אז אף על פי שזה לא חיוב, אבל זה מכלל ההערה המוסרית של התורה. מה?
זה גם קשור לעפודות.
קשור לעפודות, שמה? שמה? כן, נכון. כן. אז תקל ברשי. כן, יש פסוק שכתוב, אני השם.
זה בדבר מסור ללב.
לא. אני השם, כן, בדבר מסור ללב, או נאמן להיפרע וכדומה. אני השם אלוהיכם. אז רשי בכל מקום מסביר, הנה פה אומר, אלוהיך ואלוהיו אני. אני השם אלוהיכם של שניכם, של הגר ושלך. נכון. 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 כן. מה?
טוב. רשום,
אני חושב שאתה מתכוון שכתוב. לא, אמרת רשום. כן. נכון. זה מה שאני אמרתי לפני 5 דקות. אמרתי את זה. אחר כך אני אמרתי, והנה הטעם שהתורה נותנת למצווה הזאת, זה כי גרים הייתם בארץ מצרים, והרי לא היינו מצרים בארץ מצרים. ולמכאן מדייק בעל ספר החינוך, שיש כאן הערה מוסרית כללית של התורה, לרחם על כל מי שעובר ממקום למקום ואין לו מקום. אני אמרתי את זה. מתוך הצדקה, מהנימוק שהבאת עכשיו. וזה אפילו הוקלט, אפשר להוכיח. כן.
זה מה
שקורה
עם
הסודנים
היום?
כן, מה שקורה עם הסודנים. אז צריך לעזור להם, לרחם עליהם. האם להושיב אותם בתוכנו? לא. אנחנו לא צריכים להגדיל את האוכלוסייה הלא יהודית בארץ ישראל. אבל ודאי שזה מכלל מוסר התורה, לעזור לאנשים המסכנים האלה, שהם קורבן לאחת ההתעללויות הקשות בהיסטוריה. זה חלק, הייתי אומר, ממידותיהם הטובות של ישראל. כן.
לפליטים מעזה לא צריך לעזור,
לא? האם צריך לעזור לפליטים מעזה? צריך לעזור להם למה? לא, אבל מה צריך לעזור להם? צריך לתת להם את מקומם, נכון, אתה צודק. צריך לעזור להם למצוא את מקומם. כן. כן. טוב. זהו. שלום.